טוב, שלום לכולכם. אנחנו בשבוע שעבר רציתי להשלים ערך כבוד פסקה ג', יכול להיות. אנחנו בערך אמונה, ספר מידות הראייה, ערך אמונה פסקה ג', נכון? המתחכמים להיות קטני אמונה. אז אמרנו כמדומני פעם שעברה שכדאי להשלים את הפסקה הזאת בפסקה בערך כבוד פסקה ג', ואז לחזור לפה ולהבין מה כתוב פה. אז בואו נלמד פסקה ג' בערך כבוד, זה לפי א' ב' פה, תדפדפו בהוצאה של הספר הקטן, זה בעמוד קוף למד ד', קוף למד א', מתחיל בקוף למד ד' למטה. כבוד אלוהים, בסדר? פה אנחנו נמצאים. אז נלמד את הפסקה פה בכבוד אלוהים ג' ונחזור לאמונה ג'. כבוד אלוהים, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. המילה כבוד היא משורש כבד. כלומר, אם אנחנו לא מדברים כרגע על משקל גוף, אז מה אנחנו מדברים? כשאני אומר, האדם הוא אישיות שמחפשת כבוד, דורשת כבוד. מה התרגום של המשפט שאמרתי עכשיו? האדם הוא אישיות שמחפשת כבוד. לא, זה אני יודע, כן, אבל זה אמרתי. כובד, משקל. זאת אומרת, האדם רוצה להכיר בערך עצמו, במשקלו, לא הפיזי, אלא במשקלו האישיותי, הערכי, הקדושתי, המוסרי וכו'. כן, אז עצם השייכות של האדם אל הכבוד, זה בסדר גמור. האם היהדות היא נגד כבוד? לא, ברור שלא. מה שווה אדם שקם בבוקר ואומר, העולם איתי והעולם בלעדיי זה אותו עולם? בשביל לקום בבוקר. לכן, אם היהדות היא נגד כבוד, מה פתאום? כבוד זה א' ב'. הכבוד שהאדם נותן לעצמו, הוא בעצם, במילים אחרות, הוא בעצם ההכרה בערכו, האדם מכיר בערכו של עצמו, ובמילה הוא אומר, יש לי מה להועיל לעולם. ללא ההבנה הזאת, אין לאדם מה לעשות פה. למה אתם מסתכלים עליי כאילו מה אני אומר? זה דברים פשוטים. יש בגמרא במסכת ברכות כל מיני מאמרי חז"ל מה התפילה שצריך לומר בסוף תפילת 18. אז כמדומני שיטת רבה בגמרא, אם אני לא טועה, דף י"ז, אומרת בברכות, אומרת שיטת רבה, הוא אומר את התפילה שאנחנו נוהגים לומר אותה בסוף תפילת 18 של יום הכיפורים. הוא אומר ככה: אלוהי, אתם מכירים את זה בעל פה, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, עפר אני בחיי קל וחום במיטתי, והרי אני עומד לפניך או לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. בואו נתחיל לפרק את המשפטים. כך הסביר הרב שם בעולת ריה: אלוהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי. מה שם כבודו? נתנאל. בן כמה נתנאל? 24. נולדת בשנת אי אלפים תפשין תפשין נון היי, כלומר 5,775, אמרתי נכון? נולדת בשנת 5,775 לבריאת העולם? 55, סליחה. 5,755. יופי. אומר נתנאל, נגיד שהיצירה זה בגיל מינוס 9 חודשים, אז נגיד 5,754. אומר נתנאל, אלוהי, 5,754 שנה לא היה בי צורך לעולם. איך אתה יודע נתנאל? תשובה: כי לא נבראת, כי לא נוצרת. אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. לפני שנוצרתי, אין העולם כדאי לי, ואני לא כדאי לעולם. אין בי צורך לעולם, העולם יכול להסתדר בלעדיי. המטרות האלוהיות שבשבילם נברא העולם, יכולות להסתדר גם בלעדיי. אז אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. יפה. ועכשיו שנוצרתי, אז אני כדאי. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא החליט שבשנת 5,775 אני צריך להופיע בעולם, 5,755 אני צריך להופיע בעולם, משמע שמהרגע הזה אני כדאי, העולם זקוק לי. העולם בלעדיי והעולם איתי זה לא אותו עולם. אז אני כבד, אני שוקל, אני בעל ערך, אני בעל משמעות, אני בעל חשיבות, עובדה. עכשיו הוא החליט לצרף אותי לעולם ולהגיד לי, חביבי, צריך אותך פה. עכשיו, אז אני כדאי. וחז ושלום, אדם שלא מבין את מה שאמרנו עכשיו, והוא יכול להתנהג אל עצמו לא בכבוד, לא בכבד, לא בעל ערך, לא בעל משקל, אז הוא מתנהג לעצמו כאילו הוא לא חשוב, כאילו הוא לא מכובד, כאילו הוא לא שוקל, כאילו אין בו צורך, אין בו ערך, אין בו משמעות. ועכשיו שנוצרתי, אני מתייחס אל עצמי, כאילו לא נוצרתי. נורא והיום, מאבד את עצמו לדעת, גם אם הוא עדיין חי. רגע, אני לא פותח את זה, אני רק רוצה להגיד שהיחס אל הכבוד במובן הבסיסי, על פי היהדות, או יחס היהדות אל הכבוד באופן בסיסי, הוא יחס חיובי מאוד. כבוד זאת הנטייה הכי בסיסית בנפש האנושית. קודם כל, אדם כלפי עצמו, תכף נגיע אדם כלפי אלוהים. אבל קודם כל, אדם כלפי עצמו. אתה יכול לשאול שאלה אחרת. מה אדם מכבד בעצמו? אני מכבד בעצמי שיש לי חולצה עם צווארון. את זה אני מכבד בעצמי. שיש לי כסף בכיס. מה אני מכבד בעצמי? שיש לי שפם של קיבוצניקים. מה? בסדר, עכשיו אפשר להתווכח. שיש לי תואר שלישי באוניברסיטה. מה עושה אותי כבד? מה עושה אותי בעל משקל? מה עושה אותי בעל ערך? בעל חשיבות? שאני רשום במכון מאיר וזה נפקא מינה לשידוך? מה? בסדר, עכשיו זאת שאלה חשובה. מה עושה אותי כבד? אבל בגדול, מה שעושה אותי כבד זה האלוהי שבי שאני צריך ומחויב להוציא אותו מהכוח אל הפועל. בסדר? לכן, האם היהדות היא נגד כבוד? התשובה היא לא. האם היהדות היא נגד כבוד מדומה? כלומר, כשאני מכבד את עצמי ונותן ערך לעצמי כבעל כובד, לא מצד הכובד והערך האמיתיים. זאת אומרת, אני מכבד את עצמי כי אני לובש בגדים מכובדים. אני מכבד את עצמי כי יש לי חשבון בנק עם הרבה כסף. אני מכבד את עצמי כי אני גר באיזה מגדל בתל אביב. אני מכבד את עצמי כי יש לי תואר חמישי באוניברסיטה ואני מנכ"ל חברה. אני מכבד את עצמי כי יש לי ציציות בחוץ. מה יוצר אצלי כבוד? אז יש כבוד מדומיין, יש כבוד מדומה. הרב קורא לזה כבוד עצמי מול כבוד שהוא לא עצמי. כבוד עצמי לא במובן הפסיכולוגי, אלא כבוד שהוא פוגש, הוא מופיע את העצמיות של האדם. זה הכוונה. אז ודאי שהיהדות היא בעד כבוד עצמי. היהדות היא נגד כבוד דמיוני. זה נכון. רוב בני האדם, א', היות בנטיית הנפש, היא דורשת את הכבוד הזה, כי זו נטיית נפש מאוד בסיסית, כי כמו שאמרנו, אדם בלי כובד, בלי משקל, אין לו משמעות. אז היות בנטיית הנפש הזאת חייבת לצאת אל הפועל, רוב בני האדם מוצאים את הכבוד הזה בצורה מדומיינת. חושבים שהם כבדים מכל מיני סיבות חוץ, והם באמת לא כבדים. או לא כבדים מספיק, כמו שהם מעריכים את עצמם ככבדים. כן, בבקשה. מצוין, אפר זה דבר חשוב מאוד. בוא נתחיל עם השאלה האחרונה. ונפשי כי אפר לכל תהיה. האם אדמה זה דבר חשוב או לא? חשוב, הרי היה. הרי היה שאדמה, אפר זה דבר חשוב. אדם בא מן האדמה. הכי פשוט, אני עכשיו ילד בגן. אני מסתכל על אדמה, מה אני רואה? מה זאת אדמה? מה אדמה עושה בעולם? בלי אדמה. אדמה מצמיחה צומח. והצומח הזה הוא אוכל בשביל החי, והצומח והחי הזה זה אוכל בשביל האדם. אז בלי אדמה יש חיים? ונפשי כאפר, לכל תהיה. הנפש שלי צריכה להיות כמו אפר, שהוא מידת כל, על פי הקבלה, ונפשי כאפר, מקף, לכל תהיה. כלומר, הכל, היי כף למד, הכל הוא יוצא מן האפר. אז כשאברהם אבינו אמר, ואנוכי אפר ואפר, אמר דבר עמוק מאוד. זה לא זלזול עצמי. יש לי כוח להצמיח את העולם, אני אפר. ואפר, יש אומרים אפר פרה אדומה, יש לי כוח להצמיח את העולם על פי הטהרה, כמו אפר פרה אדומה. אז אני יכול להצמיח את העולם בטהרה. זה אמר אברהם אבינו. ונברכו בך כל משפחות האדמה. מה? כן, אבל אפר מתאר את הטמאים. אפר מצמיח את החיים, ואפר מתאר את הטמאים, אפר ואפר, להצמיח חיים טהורים. כן, הלוואי שאני אפר ואפר. זה משמעותי מאוד להיות אפר ואפר. זאת ענווה. ענווה זאת ההכרה של האדם בערך עצמו וחשיבותו, רק הוא יודע שלא ממנו הכוח. וזכרת, כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אבל אם אתה זוכר שהשם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הוא שם לך את הכישרונות, הוא שם לך את היכולות, הוא בסייעת הדשמיה שאיתך וכו', ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אומר הרן בדרשות, אדם חייב לומר, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בתנאי שזכרת. אז אדם מחויב לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כך אומר הרן. דרך אגב, בפסוק, זה לא כתוב בלשון שאלה, זה כתוב בלשון אמירה, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת כי השם אלוהיך, הוא נותן לך כוח, על פי מה שאמרתי עכשיו. על פי דרשות הר"ן, הרב ציודה, מאז הקמת מדינת ישראל, אמר שצריך לעשות מצעד צבאי ביום העצמאות. ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה, בתנאי שבזכרת שהשם סוס מוכן ליום מלחמה ולשם התשועה. מה אתם מתפלים על מה שאני אומר, ריבונו של עולם? מה זה מפתיע? מרוכזים. מרותקים. זה מעניין. בבקשה, כן, בבקשה. מה זה קשור? אני מזלזל בקיבוצניק. אבל לא בגלל השפם. אני לא מעריך את הקיבוצניק בגלל השפם, כי אפשר לגלח את השפם. פעם שאלתי את הרב אבינר, האם אני יכול לגדל זקן? כן, כן, פעם אמר פלוני, אשתי לא רוצה לגדל זקן, אשתי לא רוצה שאני אגדל זקן. אז מה אני עושה? אשתי לא רוצה. אמר הרב אבינר, אתה לא מגדל זקן, הוא גדל לבד. רק אל תפריע לו לגדול. זה הכל. הוא גדל. שפם גדל, מה, האדם מגדל שפם? למה אתה מתפקע? איך אנחנו לא חס ושלום מזלזלים בקיבוצניק? אנחנו אומרים שלא השפם עושה את הקיבוצניק קיבוצניק, זה מה שניסיתי להגיד. כמו שלא הזקן עושה את הרב רב. כן, אז זה הנושא. טוב, אפשר להתקדם רבותיי? כן. מצוין, אפר מן האדמה והיפח באפיו בנשמת חיים, מצוין. נשמת החיים נותנת ערך ומשמעות לאפר מן האדמה. ויהי האדם לנפש חיה, מצוין. ללא האפר לא הייתה נשמת חיים. כלומר, אני אגיד, זה לא נכון משפט הזה. נשמת חיים היא קיימת גם ללא האפר, אבל ללא האפר לא הייתה יכולה להופיע נשמת חיים בעולם הזה. זה יותר טוב. אז והיפח באפיו נשמת חיים בתוך האפר הזה, וזה מה שהופך את האדם לאדם בעולם הזה. כן. שם רק שכחתי. רובן, כן.
ונפשי כאפר.
לכל תהיה.
שאני משפיע.
אדם מסיים את תפילת 18. רוב תפילת 18, בוא נדבר בכיתה ג' עכשיו. שלוש ברכות ראשונות, שבח. שלוש ברכות אחרונות, הודעה. הברכות האמצעיות, בקשה. המנגינה של תפילת 18 יכולה להיות, המנגינה הפסיכולוגית, התת פסיכולוגית יכולה להיות, אני לא שווה כלום, אקריב אוכל הכל ממך. תשובה, זה נכון. אחרי שהבנתי שהכל ממך, עכשיו יש לי תפקיד. כל מה שנתת לי זה ממך. אז אני צריך עכשיו להוציא את עצמי, כל מה שיש בי, כל מה ששמת בי, מהכוח לפועל. אתה חונן לאדם דת, אתה שמת בי דת, אז יש לי דת. צריך להשתמש בדת הזאת. הלאה. מברך השנים, נתת לי יכול להתפרנס. אז אני צריך להוציא את הכוח הזה מהכוח לפועל. השיב השופטנו, יש בי כוח לשפוט ולהכריע הכרעות אמת. אז אני צריך להופיע את האמת בעולם, וכו'. אז אחרי שהבנתי שהכל מכוחך, שבח, הודעה, שבח, בקשה, הודעה, עכשיו נפשי שאני מתייחס אליה כאפר א' שהיא קיבלה מהשם את הכל עכשיו מתוך מה שהשם בתוכי אני צריך להצמיח את זה ברור מה? מצוין, אומר נתנאל נפל יסימון, אומר נתנאל הרב קוק מסביר בעיניה ששלושת ברכות השבח זה לא שהקדוש ברוך הוא עליון ואנחנו אפסים אלא אם הקדוש ברוך הוא כל כך מרומם והוא שם באדם חלק מהרוממות האלוהית, צלם אלוהים, ובדי בישראל, אז בעצם גם האדם מרומם. אז בשלושת ברכות השבח אנחנו לא אומרים, הקדוש ברוך הוא אתה מרומם, אנחנו אפסים. הקדוש ברוך הוא אתה מרומם וגם אנחנו מרוממים, כי אתה נמצא בתוכנו. זה עוד נושא, עכשיו זה לא שיעור בענייני תפילה, אני רק רציתי להגיד, שמדרגת האפר היא מדרגה שמצד אחד היא מקבלת, האפר מקבל מים מן השמיים, זה הדוגמה. האדם הוא כמו אפר שמקבל את השפע האלוקים מהשם, ועכשיו התפקיד שלו להיות אפר, לקבל את המים, האדמה רבויה והוא מתחיל להצמיח. הוא לא מתגאה על מה שהוא מצמיח. הוא מלא ענווה. כי לא בידו טובו. לא ממנו זה מתחיל. זכרת כי השם אלוהיך. בסדר. אבל מתוך שזכרת, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, ברור. אין סתירה בזה. יש שיר כזה, מישהו פעם שר, אני אפס. אתם מכירים את השיר הזה? אני אפס. יש מישהו ששר פעם שיר, אני אפס. הוא צריך קצת להשתפר כדי שלא יהיה באמת אפס, כי הוא לא אפס, אבל האדם הוא לא אפס. ממש לא אפס. כשאומרים לבן אדם תתאפס, זה בעיה. צריך להגיד לו אולי תתאזן. אולי יותר טוב. מה תתאפס? תהיה אפס, תהיה חסר משמעות? לא. אלא אם כן האפס הוא אחרי אחד. צד שמאל אחד, צד ימין אפס. מה קיבלנו? יסר, מצוין. אז האפס. איך הרב כותב באיגרת? שהמרחק בין תורה לחוכמות חול זה המרחק בין הכל לבין האפס. אז חוכמות חול זה אפס? לא. אם אתה שם את האפס מצד ימין להכל, כלומר למקור הכל האחד, קיבלנו עשר. אז התורה עצמה קיבלה התפתחות והסתעפות, וחוכמות החול קיבלו את מקומם. אבל אם אתה שם את האפס לפני אחד, האפס נשאר אפס ואחד נשאר אחד. טוב, בואו נתקדם. אם כן, מה רציתי רק להגיד כפתיחה? שהנטייה הנפשית הבסיסית ביותר שנמצאת בנפש האדם היא נטיית הכבוד. היות האדם כבד, היות האדם שוקל, היות האדם בעל ערך, היות האדם בעל משמעות. מצוין. יופי. עכשיו אנחנו מדברים על כבוד אלוהים, זה הפסקה פה. אז קודם כל הפרק הוא כבוד. בסדר? אז אנחנו לא מזלזלים בכבוד. יופי. השאלה על איזה כבוד אנחנו מדברים. האם אנחנו מדברים על כבוד עצמי או על כבוד, כמו שקראנו לו, דמיוני? הכבוד העצמי, וזה קשור למה שדיברנו עכשיו לגבי התפילה, קשור לכבוד אלוהים. הכבוד של האדם זה לא מצד הוא עצמו, אלא מצד האלוהי שבו. האלוהי שהקדוש ברוך הוא שם לך כוחות, שם לך כישרונות, עוזר לך בהצלחות וכו' וכו'. אז אנחנו עכשיו מכבדים את עצמנו מצד האלוהי שבתוכן. בסדר, עד לכאן הקדמה. עכשיו במה הפסקה הזאת עוסקת? הפסקה הזאת עוסקת איך אנחנו כבני אדם מכבדים את אלוהים. אומר הרב, תראו איזה משפט, כבוד אלוהים. הייתי שם פה נקודותיים מקף. תחת מושג זה, מתחת המושג של כבוד אלוהים, מונח הגבורה והרפיון. האדם יכול להיות גיבור ביחס, תכף נראה מה הכוונה, יכול להיות גיבור ביחס לכבוד אלוהים, ויכול להיות רפא ביחס לכבוד אלוהים. כבר יוסבר. אומר הרב, הנטייה ליתן כבוד לשם השם. אנחנו מכבדים את הבורא. הוא ברא את העולם. הוא מקור הכל, הוא מקור היש, הוא לא צריך אותנו. הוא ממציא כל נמצא, והמיטה תימצאו לא תלויה בנמצאים, כמו שאומר הרב הלכות, תחילת הלכות יסודי התורה. אז כבוד אלוהים, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. הנטייה ליתן כבוד לשם השם, לכבד את השם שהוא מקור הכל, והוא ברא את הכל, והוא מחיה את הכל, והוא נמצא גם בתוכנו וכו'. הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם. מה שנותן גבורה לאדם זה האלוהי הנמצא בו. אז אתה לא גיבור מעצמך, אתה גיבור מהאלוהי שבך. דרך אגב, מקודם רציתי להגיד ושכחתי, שכתוב בספרים ששלושת ברכות השבח ביחס לתפילה, מגן אברהם, מחיי מתים, האל הקדוש, זה לא אתה הקדוש ברוך הוא מגן אברהם, אתה הקדוש ברוך הוא מחיי מתים, אתה הקדוש ברוך הוא האל הקדוש, אלא אתה שמת בנו תכונת מגן אברהם, ולכן גם אנחנו צריכים להיות שותפים איתך במגן אברהם. מה זה אומר? לא הנושא של השיעור. אתה מחיי מתים ושמת בנו תכונת החיית המתים, אז גם אנחנו יכולים להחיות איתך את המתים. למשל, כל אחד מאיתנו מחיה כל רגע את הגוף המת שבתוכו, על ידי שהוא נופח את הנשמת חיים שבו באפר מן האדמה. באפר מן האדמה זה כוח מת, הצד הבמי שבנו מת. הכוח האלוהי הוא מחיה את הכל. ואתה האל הקדוש, אבל גם אנחנו קדושים בכל יום אלו חסל, עם ישראל עם קדוש, לפי פירוש אחד. אז הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם. אנחנו מכבדים את השם, וזה גבורת האדם שהוא לא מתחיל מכבודו שלו, אלא מכבוד השם. הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם שמתפשטת והולכת באותה מידה. עכשיו שימו לב רבותיי, עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה שלנו. הכבוד שאנחנו מכבדים את השם, הכרת הממשלה שהטוב העליון הוא זה שמנהל את העולם, הוא הולך וגדל, הולך ומתפשט על ידי מה? במה זה תלוי? כלומר, מה הקריטריון לכך שהאדם יכבד יותר את אלוהים? אני אומר רגע משפט הקדמה. האם כדי לכבד יותר את אלוהים, אני אומר, אני אפס ביחס אליך, כלום ביחס אליך, ולכן אני לא יכול בכלל להבין אותך, ולא יכול ללמוד עליך. נקרא את זה בשפה של המקום הזה פה. אין לי מה ללמוד אמונה, כלומר, איך האומן חל באומנות. זה גאווה מבחינתי ללמוד חלות האומן באומנות, חלות הבורא בבריאה. ולכן האדם כביכול עושה את עצמו אאוט ביחס לזה. כלום, לא שייך בכלל. אפשרות אחת. או הפוך. או היות והערך האלוהי נמצא גם באדם, בצלם אלוהים בראת האדם. אז יש באדם, כמו שאמרנו, כוחות, יכולות, כישרונות. אז ככל שהאדם הוא יותר חוקר כמה שהוא יכול בגבולות גזרה של אדם, על הממד האלוהי, בשפה של הכיתה הזאת, ככל שהוא לומד יותר אמונה, תכף נראה על מה רב מדבר פה, דברים חמורים מאוד. אז ממילא הוא יותר מכבד את אלוהים. האם אני מכבד את אלוהים יותר? א', את אלוהים בשמיים, ב', את אלוהים שבתוכי. כשאני מבטל את עצמי ביחס לבורא? או כשאני מוציא את היכולות והכישרונות שלי מהכוח לפועל? איך אני מכבד יותר את אלוהים? זאת שאלה חמורה, רבותיי. אומר הרב, תן לי כמה דקות. הנטייה ליתן כבוד לשם השם היא מולדת גבורת האדם, הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים, שהיא, מה היא? הכרת הממשלה של הבורא בבריאה, שהיא מתפשטת והולכת באותה מידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה הגוררת אחריה את רחשי הכבוד היותר עליוני מתגברת בעולם. ככל שיש יותר דעת אלוהים, יש יותר כבוד לאלוהים. תרגום, ככל שאני יותר לומד על האלוהים והופעתו, יש יותר דעת אלוהים בעולם, כך אני יותר מכבד את אלוהים. תראו רגע משפט, תנו לי כמה דקות ברשותכם. אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים, יש בני אדם שלא מספיק מעריכים את עצמם, כי הם לא מעריכים את האלוהי שבקרבם, אז הם בעצם לא מעריכים את אלוהים. הפוך על הפוך. אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים, ומתוך פחדם אינם שמים הלב, ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי ובחקר כבודו, לא לומדים מה שאנחנו קוראים אמונה, לא לומדים על האלוהות, לא לומדים איך אלוהים חל בעולם, לא לומדים איך אלוהים מנהיג את העולם, לא לומדים איך אלוהים מתגלה דרכם, כי זה מפחיד אותם. אני? האפס? יכול לחקור על אלוהים? אז התשובה קודם כל, באמת אתה אפס. בית, אחרי שמדע שאני אפס, אני קצת אחד. יש בי צלם אלוהים. כן, כך גם בוחר חליש, יהיה בי צלם אלוהים. עכשיו שנוצרתי, אני כדאי. ואז, אבל אותם האנשים הפחדנים, שלא מעיזים לחקור מה שמסוגלים לחקור בהבנת השכל שלהם, מתוך דעת אלוהים שלהם, בממד האלוהי, שבהם, שבעולם וכו', אז, מתוך פחדם, אינם שמים הלב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוקי ובחקר כבודו. עכשיו שים לב מה כתוב פה. עכשיו משפטים נורא, אני לא זוכר איפה הרב התבטא בביטויים כל כך חריפים כמו פה, בהקשר הזה. והציור עצמו נהפך להם לראות, כלומר, הם מציירים את המושג כבוד אלוהים, שאלוהים כל כך גדול, והם כאלה קטנים, עד כדי כך שאין להם שוב שייכות אל האלוהים, ולכן הם יכולים ללמוד על האלוהים. אפשר לסגור את כיתת אמונה. אל תלמד אמונה. אלוהים אמר, תקיים מצווה, תגיד אמן, תוריד את הראש. זהו. ללמוד מה הרצון של האלוהים במצווה הזאת, ללמוד טעמי מצוות, ללמוד משמעות, ללמוד אידיאלים, ללמוד ערכים אלוהים, זה לא קשור אליי, זה רק אלוהים יודע, אני לא. אומר הרב, האדם שמצייר ככה את היחס שלו לאלוהים, והוא קורא לזה כבוד אלוהים, אומר הרב, והציור עצמו נהפך להם לרועץ. איזה ציור? הציור, מה זה כבוד אלוהים? וחובת, תראו איזה משפטים נוראים פה, וחובת הכבוד לאלוהים. כלומר, מצד אחד האדם אומר, אין לי דעת אלוהים, אני לא יכול ללמוד על האלוהות. מצד שני, אלוהים אומר, תכבד אותי. אני תכבד אותי, למשל, עד שתקיים מצוותיי. אז, והציור עצמו נהפך להם לרועץ, וחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם, מתגלמת בלשון גולם, בלי צורה, בתור תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר, שהיא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב, אני תכף חוזר לפרק את זה, ומהפכת אותם לעבדים עצובים ואכזריים, שונים זה את זה ושונים את אלוהים באמת בתוכיות ליבם, אף על פי שאומרו תמיד דברי אהבה וכבוד שמזכירים את השם. רגע, בוא נפרק את זה קצת. שנייה. אז מצד אחד אלוהים הוא מכובד. מצד שני אלוהים אמר תכבד אותי. מצד שלישי, כאילו, וכאן כאילו זה נכון, אני לא יכול להבין את אלוהים, אין לי דעת אלוהים ביחס לכבוד אלוהים. אבל אם אתה מכבד אותי, אז אני עכשיו מכבד אותו, אז אני הפך להיות אדם שלא מבין כלום באלוהות. שיש איזה, כן, איך הוא קורא לזה פה, תביעה אכזרית מעצם שואף כבוד לאין חקר, כי בכל יש איזה עצם כזה שנקרא אלוהים, והאלוהים הזה שם, והעצם הרודף כבוד, והעצם הזה הוא רודף כבוד, והוא רוצה שאנחנו נהיה עבדים, כמו עבד למלך שלא שואל שאלות ולא מבין כלום, אלא המלך אמר, אז עבד צריך לבצע. ומה קורה כשאדם חי חיים שלמים? כעבד שאין לו הבנה ואין לו הזדהות, אלא הוא עושה כי המלך אמר. אז הוא נהיה עצוב. הרב קודם שם במילה אכזרי, המילה אכזר היא מוקבת משתי מילים, אך זר, רק זר. אתה נהפך להיות זר לעצמך. למה? כי בעצם הקב"ה נתן בך שכל. ונתן בך יכולת מחקר ויכולת הבנה ויכולת למידה, ואתה לא משתמש בכוח היותר עליון שכבר חוסם בך להבין את האלוהות כמה שאתה מסוגל, אז אתה הופך להיות זר לעצמך. אז אלוהים מצטייר אצלך איזה מין אלוהים אכזרי שרודף כבוד, ובני אדם רק אמורים להשתחוות ולהגיד אמן כל הזמן. זהו. שהיא משפלת בקרבם רגש הדין וטוב, האדם כביכול אין לו רגשות הדינים, אין לו יכולות שכליות, ומהפכת אותם את האנשים האלה לעבדים עצובים. עבד שלא מבין את המשמעות של מה שהוא עושה, ברור שמתי שהוא יהיה עצוב, וגם אכזרי, כי הוא נעשה זר לעצמו, כולו מוציא מהכוח לפועל את היכולות שלו, את הכישרונות שלו. שונים זה, זה שונים אחד את השני, כלומר, כל העבדים שונים אחד את השני, כי בעצם כולם כאן בתרבות של עבדים, ואף אחד לא מעיז למרוד במלך, וכו'. אז זה מין כלא של עבדים שאף אחד לא מעיז למרוד. ושונים את האלוהים באמת בתוכיות ליבם. למה אתם שונים את אלוהים? כי אני רוצה להבין את אלוהים, כי אני רוצה להרגיש את אלוהים. דיברנו בשיעור שעבר שאמונה זה לא הבנה והרגשה, נכון? לא שכל ולא רגש, אבל זה מופיע דרך זה, זה מתגלה דרך זה, דרך הכלים האלה. ושונאים את אלוהים באמת בתוכניות ליבם. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מזה שציירנו את המושג כבוד אלוהים, לא בערך, לא בציור, נכון? אז תחת המושג כבוד אלוהים מונח הגבורה והרפיון. אם אני גיבור, אני מבין שכבוד אלוהים נמצא גם בי, אז אני צריך לחקור אותו. אם אני רפא, אז כבוד אלוהים נמצא שם, אז אין לי מה לחקור, אז אין לי מה להבין. אז כל השאלה זה האם אני עבד עצוב? האם אני בן אוהב? עכשיו, האם כבנים כעבדים? תמיד זה שניים. מצד אחד הכל מתחיל ממנו, אז אין לי השגה. מצד שני יש לי קצת השגה. אנחנו גם אם כבנים, אם כעבדים, אבינו, מלכנו. תמיד זה בא בשניים. אבל לא רק מלכנו. אנחנו לא רק עבדים למלך. אנחנו בנים לאבא. גם בנים לאבא. אף על פי שאומרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם, כן, כלפי חוץ אתה תראה אנשים שמאוד מכבדים את אלוהים ומקיימים את מצוותיו, ויש להם זקן ארוך ואפילו פאות וכובע גדול וכו'. כן, ומה קורה בתוך הלב שלך באמת? אתה שונא את עצמך, ואתה שונא את אלוהים, ואתה שונא את החברים שלך שכולם שותפים בתוך הברוך הזה. מאיפה זה התחיל? התחיל מזה שלא הגדרנו נכון את המושג כבוד, ולא את המושג כבוד אלוהים. אז כבוד אלוהים מתגלה דרך כבוד האדם, כי כבוד אלוהים נמצא באדם, והקדוש ברוך הוא נתן יכולות באדם לחשוף את הכבוד האלוהי. ואם אדם לא משתמש בכישרון הזה, אז הוא פוגם בכבוד האלוהי. הוא מרפא את הכבוד האלוהי מלהופיע בעולם. שומעים רבותיי, זה דברים חמורים מה שכתוב פה. זה לא יכול לעבור על ידינו הדברים האלה. כיתת אמונה במכון מאיר זה קריטי על פי הפסקה הזאת. זה לא איזה המצאה כדי לגרות את אלה שמגיעים לכאן ואין להם עדיין כוח ללמוד גמרא, אז מכניסים אותם פה לאיזה סדרת חינוך בשיעורי אמונה. זה לא זה. זה מחנך אותנו לדעת שאנחנו מכובדים, כי הכבוד שלנו זה האלוהי שבתוכנו, והכלים שהקב"ה נתן לנו, הכלי המרכזי שהקב"ה נתן לנו להכיר בכבוד האלוהי, זה השכל שלנו. שלומד ומבין ומתוך זה משתכנע ומתוך זה מזדהה ומתוך זה חי את הערכים האלוקיים ולא רק מקיים אותם כעבד עצוב ואכזרי. נא להגיב חבריה. נתנאל תגיב קצת. מסכים? בסדר, לשתות יין יותר מדי זה גם עושה אותך שיקור בסך. נכון? יש הרבה אנשים שחושבים שהם יודעים להבין את אלוהים יותר ממה שהם באמת מסוגלים להבין. נכון? יהודה, כן, מה רצית להגיד? מצוין, אתה לומד על עצמך, אתה לומד את אלוהים. אני מתחכם איתך עכשיו. יהודה בא למכון מאיר. את מי אתה לומד? מי זה עצמי? לא, 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 ממש לא. אתה לומד את עצמך שזה אלוהים שבך. והעצמי שלך זה לא רק יהודה הפרטי, זה יהודה שחלק מכלל ישראל, אז אתה לומד את העצמי של עם ישראל, שהוא האלוהי שבעם ישראל. ולמעלה מעם ישראל האנושות, ולמעלה מזה ההוויה, ולמעלה מזה העולם, והעולמות, וכל ההוויה כולה. הבנתי את השאלה. יש לי שרות לבנות, אני כבר מבין שאלות נראה לי. תשאל שוב. אין בלי, אין בלי, אין בלי, זה כמו שאתה אומר לי, אני בלי לב. אדם בלי לב, מה אתה אומר? אני לא מבין את השאלה שלך. בוא, אני מתחכם איתך. תן לי להתחכם איתך. בסדר? האם אתה, האם כל אחד מאיתנו פה מוגדר בעל חיים? כן. יש לנו בעלות על החיים. אז כולנו בעלי חיים. יופי. ב', האם כולנו בעלי חיים, אני אומר משפט לא נכון ברמה הפילוסופית, האם אנחנו בעלי חיים ממין אדם? כן. אז אנחנו בעלי חיים מפותחים, הנקראים אדם. יופי. האם כל היושבים באולם הזה הם בני אדם ממין זכר? כן. האם כולנו, ברוך השם, בעלי חיים מפותחים, הנקראים אדם, ממין זכר, שהם הנקראים עם ישראל? כן. עד לכאן ארבעת המכנים המשותפים של כולנו. כולנו בעלי חיים, בני אדם, ממין זכר, עם ישראל. עכשיו מגיע השלב החמישי, כל אחד מאיתנו עם האישיות המייחדת אותו. אבל אני לא יכול להגיע לשלב החמישי בלי ארבעת המכנים המשותפים. זאת אומרת, אם אתה לא מבין שיש הבדל בטבע, בתכונה, באופי, בין אדם לבעל חיים, ואתה חושב, מבין את עצמך כמו בעל חיים, אתה בבעיה. אם אתה מכיר את ההבחנה בין זכר לנקבה, ואתה חושב שזכר ונקבה זה, ואתה לא מכיר את עצמך כזכר, יש לך בעיה. אם אתה לא מבין את ההבדל בין ישראל לעמים, ואתה שופט את עצמך כמו גוי, יש לך בעיה. אז אני לא יכול לדלג על זה. אז אומר יהודה, סיבכת אותי. באתי למכון מאיר למצוא את יהודה, ופתאום אני מוצא את יהודה, שהוא בעצם בעל חיים, אדם, זכר, עם ישראל. יהודה. מצוין. אז אני כלול מהכל. אז אני רוצה להוציא את הכוליות היהודאית שלי מהכוח אל הפועל. מצוין. ולכן אתה בא לכיתת אמונה ללמוד על עצמך. אתה לומד על עם ישראל, על גאולה, על אנושות, על תיקון עולם, על העולם הזה, על העולם הבא, ובעצם למדת על יהודה. עכשיו, איך אני לומד על יהודה אישית? כלומר, האופי של יהודה, הכישרונות שלו, התפקיד שלו בהיסטוריה. בסדר? זה צריך להגיע לזה, אני לא מזלזל בזה. כן? אבל זה נובע מתוך המבט הכולל על יהודה. אז תראה מה אני יודע לעשות. אני יודע ללכת לשירותים, להטיל את ממאי. נו, אז מה? כשבאתי לעולם. אני יודע לשתות כוס קפה. כשבאתי לעולם. זאת אומרת מה אני יודע לעשות. אני יודע ללכת על הראש כשבאתי לעולם. אני יודע לעשות כסף כשבאתי לעולם. מה זה? אני יודע, אני מכיר אנשים במדינה, תאמין לי. על זה בדיוק אנחנו צועקים עכשיו. לא שמת לב. זו בדיוק השאלה. השאלה זה לא מה אני יודע לעשות. השאלה זה מה אני צריך לעשות. ואיך אני יודע מה אני צריך לעשות? אני לומד מה אלוהים שברא אותי ואת העולם אומר לי שאני צריך לעשות. ואיך אני יודע מה אני צריך לעשות? הוא לא דיבר איתי. תשובה, הוא דיבר איתי דרך התורה. שניתנה לכלל ישראל וגם לי יהודה או איראן. ואני אמור לאט לאט לקלף את כל מעבר להכרות הכלליות, גם את עצמי, איך אני באופן אישי מגלה את משהו ברא בי ואותו אני צריך לעשות. בשביל זה באת למכון מאיר, ברוך הבא למכון מאיר.
בלי זה אין ערך.
בלי זה נפלנו, ועכשיו שנוצרתי, איני כזה. כי אני בעצם לא מגלה את עצמי. רוב בני אדם בעולם הם לא נאמנים לאלוהי עד שנוצרתי איני כדאי, ועכשיו כשנוצרתי איני כדאי. אני שואל שאלה. ועכשיו שנוצרתי, ואני לא מגלה את מה שאני צריך לגלות, הרי אני עומד לפניך, היה צריך להיות כתוב ככלי ריק. למה כתוב ככלי מלא, בושה אוכלים? היה צריך להיות כתוב ככלי ריק. או יש, או אין, או יתרון, או יש מציאות, או יש העדר. תחליט, או העדר. מה זה ככלי מלא, בושה אוכלים? אלא הרבה פעמים אדם הוא מלא, אבל במה הוא מלא? במה שהוא לא הוא. אז במי אני מלא? במה שהחברה שוטפת אותי ואומרת לי, לתבנית הזאת תיכנס, לשם תהיה. שם תיכנס, שם תהיה. אז נקלי מלא, אבל זה לא אני. זה מישהו אחר ששתפו לי את המוח והכניסו לי בפנים. שתלו בתוכי את מה שאני לא. לא, בוא תתאמת איתי קצת. אל תוותר לי. מה אוקיי, זה משמעותי מה שאנחנו... תגיד, נו, אני מחכה. מסכן. אדם שמתגייס לצבא כי הוא רוצה לחזור עם צלש, או כי הוא חי בחברה ויש לו מעורבות ואחריות חברתית, הוא תפס את הצד התפל של היותו חייל בצה"ל. תפל.
יש לנו
מה? אין ערך במובן האלוהי. אני אתן לך דוגמה. יהודה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה טובה שהרב כותב אותה בעיניה. אדם נותן צדקה. בסדר? אומר הרב, שלוש קומות בנתינת צדקה. קומה ראשונה, אני אומר רגע את הכותרת, אחרי אני מפרק את זה. קומה ראשונה רגש, קומה שנייה שכל, קומה שלישית נשמה. מסביר. קומה ראשונה רגש, אדם הולך בירושלים, רואה אדם שחוף בחורף, בשלג, בקור, בתחנה מרכזית, פה בכניסה לעיר. בסדר? הרגש שלך מזדעזע. אתה רואה מציאות, הרגש מתלתל, מכניס יד לכיס, 10 שקלים. יפה. עד לכאן קומת הרגש. טוב להיות אדם רגיש? מצוין. טוב להיות אדם רגשי? לא. רגיש כן, רגישות כן, רגשנות לא. יפה. האם אדם יכול להסתפק בזה שנתן 10 שקלים? צדקה, כי המציאות החסרה של מה שהוא פגש כרגע טלטלה את נפשו, וטלטלה הנפשית הזאת יצרה איזה זעזוע, והזעזוע הזה עורר רגש חמלה, ורגש החמלה הזה הוציא חיס יד לכיס, נתן 10 שקלים. אפשר להסתפק בזה? לא. למה לא? כי אם זה ככה, מה יקרה אם לא הייתי הולך בתחנה המרכזית? הולך רק במאירי. במאירי אני לא רואה עניים זרוקים ברחוב. אז לא הייתי נותן צדקה. אז זה תלוי בחוויה. והחוויה היא מעוררת הרגשה. אז אם לא חוויתי, לא הרגשתי. אז אין צדקה. אז אין חסד. אז צריך להיות עוד קומה. צריך להיות הקומה השכלית. מה הקומה השכלית אומרת? נגיד הסבר אחד. היות ואדם הוא צור חברתי, אז לא יכול להיות שידאג רק לעצמו, יהיה אדם אגואיסט, יהיה פרטי, אלא צריך להיות לא אכפת לו גם מהחברה כולה. אז אתה רואה אנשים שיש להם קשיים, תהיה שותף בהשלמת החסרונות כמה שאתה יכול. השלמת החסרונות שלהם. יופי, עד לכאן הקומה השכלית. אם זה ככה, אז אתה תיתן צדקה גם כשאתה לא רואה אני זרוק בחוף. כי השכל שלך מבין שפערים חברתיים בתפקוד של אומה, של חברה, זה חוסר אחריות, אדם הוא מעורב חברתית. הלאה, קומה שלישית, גם בזה אפשר להסתפק, קומה שלישית, קומת הנשמה. הקדוש ברוך הוא בעל חסד, כאילו עולם חסדו. טוב השם לכל רחמה וכל מעשיו. מה הוא בעל חסד? אף אני בעל חסד. אז כשאני נותן צדקה, אני לא נותן צדקה רק כי הרגש שלי התעורר, ולא נותן צדקה רק כי השכל שלי מבין, אלא נותן צדקה כי בזה שאני נותן, וזה לא דווקא בכסף, אלא כל אחד ומשהו יכול לתת לאחרים, אלא אני נותן צדקה כי אני רוצה להיות דומה לבורא, אז הכבוד האלוהי נתחבר אלינו. הכבוד האלוהי שנמצא בתוכי רוצה לצאת אל הפועל. אז מה הוא בעל חסד? אף אני בעל חסד. עכשיו השאלה באיזה קומה אדם חי. אם אדם חי במדרגת הרגש, זה גם חתולים. אז הוא חתול. החתול שביהודה חי. אם האדם חי במדרגת השכל, זה האדם. זה האדם שביהודה חי. אם אדם חי במדרגת האלוהי, האלוהי שביהודה חי. עכשיו, האם אנחנו מבטלים את הקומה הרגשית והשכלית? לא. אבל השאלה מאיפה זה נובע? האלוהי אמור לפעול בתוך השכל והרגש, בתוך האדם והחיה שבך. אז השאלה באיזה איכות חיים אתה בוחר לחיות. אתה הולך עכשיו לאכול ארוחת צהריים, כי? אתה רעב. אז אתה חתול. גם חתול קפץ לפח זבל כנראה לפני כמה דקות לאכול ארוחת צהריים. מה אתה צוחק? אל תצחק עכשיו, תהיה רציני. יהודה, החתול הולך לאכול ארוחת צהריים? החתול שביהודה הולך לאכול ארוחת צהריים? אם אתה חושב שכן, תגיד כן. אל תפחד, דבר ישר. פה מדברים ישר. דבר איתי ישר. חתול הולך לאכול ארוחת צהריים עכשיו? לא, אני כופר בזה, ממש לא. אלא אתה הולך, ואני הולך לאכול ארוחת צהריים, מקווה שאני הולך גם, אבל אתה הולך לאכול, כי את הבנת בשכל, וכי האלוהי שבך, צריך להסביר למה, אמר לך, צריך עכשיו, ונכון עכשיו, וטוב עכשיו, לאכול ארוחת צהריים. למשל, מה שנפסק בשולחן ערוך, יש שתי בחינות בזה, הבחינה השטחית, אני אוכל ארוחת צהריים כדי שגופי, אני אומר את זה בשפה שטחית מאוד, כן, כדי שגופי יהיה מספיק חזק כדי לעבוד את השם. טוב, זה משפט של אולפנות, בסדר? נעזוב אותו, צריך להעמיק אותו. או לפי המקובלים, ללקט ניצוצות מהאוכל. טוב, אתה לא מקובל. יכול להיות שלב שאדם מנהל חיים, כשמי שהולך לאכול ארוחת צהריים עכשיו, זה החתול שבתוכו. יכול להיות.
או שהוא
מת.
לא, או שהוא חי, הוא לא יכול לאכול צהריים, הוא לא מדבר בשפה אלוהית. הוא לא יכול כי יש לו משימה מאוד חשובה לעזור לאנשים. הוא לא מבין למה זה נובע, הוא לא מבין למה זה נובע.
אז שמת לב, עלית מדרגת חתול למדרגת אדם.
כן, כן, המדרגה האמצעית.
האמצעית.
לא, לא, רגע.
זה נכון אצל גויים. עכשיו דיבר הצד האדמי שביהודה. לפני כן דיבר הצד החתולי, עכשיו דיבר הצד האדמי. בעזרת השם, אחרי כמה שנים אחרונים, ידבר הצד האלוהי. ברור, כי זה אתה. האם הכרח לאדם להיות אדם? מה אתה אומר על השאלה הזאת? האם הכרחי לאדם ללכת על שתי רגליים?
יש לי הצעה, אני רוצה לדבר דרך האוזן ולשמוע דרך הפה ולהריח דרך העין ולראות דרך האף. בוא ננסה. הנה אני מנסה עכשיו לראות דרך האף, בוא נראה איך עובד. זאת אומרת, כמו חוברה, כישרון הריח שובר דרך העין וכישרון השמיעה שובר דרך האוזן וכישרון הריח שובר דרך האף. אתה גם בחור ברע, באדם כישרונות, אתה צריך לצאת לפועל לפי המסלולים הנכונים, המדויקים. אתה מומצים. כל הסוגיה הזאת שנקראת היום מגדר, אתה אומרת, אני מגדר, כל אחד מגדיר את עצמו. אני מגדיר את עצמי כקוף. בא לי להיות קוף, לטפס על עצים מהכל בנם. בא לי. בתעודת זהות כתוב, קוף. רוצה להגדיר את עצמי קוף, מה אכפת לך, מה מפריע לך? נורא ואיום. חורבן. צריך לעצור, אה? צריך לעצור. יהודה, אתה מבין מה אני אומר? רגע, מה יש הרכוח? לא סיימנו. אתה מבין מה אני אומר? יכול להיות, אומר יהודה, 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 אומר יהודה, יכול להיות שאדם, מקף, עם, מקף, חברה, אנושות, חיים חיים שלמים, והם חיים חיים בכאילו. יכול להיות. ברוך הבא למועדון. יכול להיות. אני מגלה לך לעשות, רוב בני אדם כך חיים, בכאילו. אמרתי ריקים? אמרתי שהם לא חיים את קומת החיים הראויה להם. הם חיים קומת חיים ראשונית. כמו ששאלתי בהתחלה, יש בך חתול? אמרת כן. רוב בני אדם, מה שמעניין אותם זה הביטחון והכלכלה. לא רק האדם הפרטי, גם אומה. מדינה שמעניינת אותה, ציבור, עם שמעניין אותו, ביטחון וכלכלה. מי ייתן לי ביטחון ושלום ומי ייתן לי כלכלה ורווחה. זאת מדרגה של חתולים. גם חתול צריך להיזהר מהכלב, ביטחון, וגם חתול צריך פח זבל לארוחת צהריים. זו מדרגה של חתולים. קראו לזה מקלט בטוח. זהו. עם שחי מדרגת חתול. מה אתה אומר על זה? אנחנו מזלזלים בחתוליות הזאת? לא! צריך ביטחון, צריך כלכלה, אחרי זה נבנה את הקומה האנושית, ואחרי זה נבנה את הקומה האלוהית. בסדר? אבל אם אתה לא יודע שאתה שייך למדרגה האלוהית, אתה לא יכול להסתפק במדרגה החתולית. אתה חייב לדעת את זה. ברור? ברור? בוא נתרגם מה שהוא אומר. יכול להיות שגם בישיבה, אני רק נוקד בדוגמה אחת, אדם בא למכון מאיר ללמוד תורה, כי הוא רוצה להשלים חוסרים שכליים. או, נתקדם עוד קצת יותר עמוק, הוא רוצה לתפקד תפקודים דתיים. הוא לא רוצה לחיות אלוהות, הוא רוצה לתפקד אלוהות. לשלבים, אומר מצוין, אומר עזריאל, שזה שלבים, התינוק הקטן, תינוק קטן בא לעולם, כולם אומרים מזל טוב, מנשקים אותו פוצי למוצי, ליופי. מה מטפלים בך עכשיו, תינוקי? אוכל, שינה, חיתול נקי. חתול קטן יגיע עכשיו לעולם. לא, הוא לא חתול. מה פתאום? הוא עומד אלוהי, אדמי, שכרגע הצד החתולי שבו הוא הצד הדומיננטי בחיים שלו. בסדר. קצת גדל. כבר אפשר לדבר איתו בגיל 5 נגיד, 3, אפשר לדבר איתו קצת שכל, קצת מוסר, כאן הוא כבר עולה במדרגת החיתול הנקי והאכילה והשינה וכו', הוא עולה למדרגת האדם. גיל 13-12 מקבל נשמה יתרה, עכשיו אתה כבר עמד אלוהי. אז עזריאל אומר, טוב, ברור שהתינוק הקטן עובר, שהאדם עובר את התהליך הזה בהדרגה, אבל, וכאן אבל הגדול, גם התינוק הקטן, אם לא הוא ההורים שלו, לא מתייחסים אליו עכשיו כחתול. הם מתייחסים אליו עכשיו כאדם ואדם אלוהי. אז נכון שכרגע צריך לטפל בצד החתולי שלו. אבל גם כשהצד החתולי הוא הדומיננטי ברמה המעשית, התפקודית, אתה אלוהי שמתגלה כרגע דרך החתוליות שבך. זה שמיים וארץ, אם אני עכשיו מתייחס אל עצמי כחתול, או מתייחס אל עצמי אל אלוהי, שכרגע פועל פעולות חתוליות, כי זה הדרך שאני צריך לעבור. זה שמיים וארץ, שני המסלולים האלה. טוב, נעצור פה, חבר'ה, נראה לי. יישר כוח גדול, ברוכים תהיו.